מיד ב-AI וחברים, אני ועומר רבים, אשכרה רבים. יש לנו דיון מאוד מאוד חשוב ואנחנו רוצים את דעתכם. דברו איתנו, תנו לנו, מתחילים! שלום חברים, AI וחברים, שמח וגם שמח במיוחד לעומר הררי. מה המצב עומר?
מה המצב רותם בר?
הכל בסדר, אני אחרי מוי מוי איתי, פרק 112 סוף סוף יוצא לה, כן, מוי מוי איתי, אפילו עם אשתי, יותר מזה.
מרסים.
כזה, אנרגיות על הבוקר, ויאללה, אני מוכן to kickbox the world.
Ready to rock.
תקשיב, כל כך הרבה דברים קורים בשבועיים האלה שלא היינו, וזה פשוט העולם לא עוצר, מטורף ופסיכי. אני חייב דבר אחד להגיד.
אני אגיד שזה ממש מחמיא לי שכועסים עלינו כשפרק לא עולה. זה ממש מחמיא לי.
אני חושב שאת כועסים עליך בצדק, אני חייב להגיד. זה בסדר גמור.
אני דרך אגב מוכן, אני תמיד הייתי מוכן לקבל את האשמה, זה כאילו אף פעם לא ברחתי מזה, נכון? אני אשם.
אז תראה, קרו כל כך הרבה דברים. העולם פשוט השתגע לגמרי. היה לנו 5 דקות של פאבל, אוקיי? והפאבל פה זה שלא למדנו כלום ממנו. אגב, אתה יודע מה זה פאבל?
לא, מה זה פאבל?
פאבל בעברית.
זה פייבל, מה זה פאבל?
פאבל, 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 פאבל.
פאבל, פאבל
בעברית, בעברית.
אני חושב שיש לך, יש לך מבטא, אתה שמת לב? יש לך לפעמים זה כזה. כן.
פאבל.
זה כמו, okay. זה, עם ה, זה, זה יוצא לך גם בתכנת וגם בקוד וייבינג.
לגמרי.
אז, כן, תמשיך. אז
פאבל באנגלית זה משל בעברית. משל זה סיפור עם ערך מוסף, אתה יודע, כאילו משל, המשל
okay, כן, כן,
על
כן,
החיה שעשתה ככה, על זה mm-hmm. שנכנס ולא הצליח לצאת וכן הלאה וכן הלאה. אז אני חושב שיש פה משל, שאפשר לדבר עליו של מה שקרה בזמן האחרון, וזה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, אנחנו לא יודעים. כאילו, תראה, צריך לשים את הדברים על העניין. ביום שישי, יום אחרי שהקלטנו, כאילו, באמת.
נכון, זה היה ממש ביוני. לא. כן.
אוקיי, בשעה 17:21 ליתר דיוק. בדיוק שרוב וושינגטון כבר נכנס אפילו לסוף שבוע, נחת אצל אנטרופיק מכתב מהקומרס דיפרטמנט, עמוד אחד, ללא צו בית משפט, ללא הסבר טכני מפורט, ועם אורה אחת פשוטה. לנתק את כל הזרים בעולם מפייבל 5 ומיתוס 5. כולל
להשאיר את זה רק לאמריקאים.
שאינם אזרחים אמריקאים. כן, אוקיי? כן. יש לנו גם אקספורט קונטרול בישראל, זה לא מיוחד לארצות הברית, כן?
חוצפנים לגמרי.
לחברה היו בערך 90 דקות, מרגע שהם קיבלו, ומכיוון שאי אפשר להפריד בין זרים אמריקאים עם המוצר חי בלי התראה, אנטרופיק פשטו עשתה את הדבר היחידי שהיא יכלה לעשות, וחיבטה את שני המודלים לכל העולם. פייבל 5 היה בין 9 ימים אז, אוקיי? בדיוק, בדיוק עבר ברית ונחסם ונקטע, אפשר להגיד זה ככה. אז זה לא היה מודל רגיל. פייבל 5 שיצא ב9 ביוני, הוא היה מודל ציבורי ראשון, בטיר שאנטרופיקה, אז קראו לו מיתוס קלאס, אוקיי? שזה מעל קו המיתוס 5, מיתוס 5, אוקיי?
אתה יודע, אתה הרגשתי כשאתה שם אותו במיתוס קלאס עם אולטרה קוד, אתה יודע, אתה מרגיש וואי, פתאום וואי, איך וואי, כל וואי, ה... כמו פאורנג'ר, נכון? S-Max, כמו פאורנג'ר, הכל ברור. מגיע ב...
אוקיי? את בוא צריך להגיד, זה אופוס, שזה בדיוק כמו אופוס, רק עם קלאסיפיירים שחוסמים יכולות סייבר מוסריים, זמינים, שכל מיני דברים, והוא זמין רק ל-200 שותפים, זה מה שהיה מיתוס אז, אוקיי? תחת התוכנית של הפרויקט גלאסווינג, ופה מתחיל החלק המביך. אנטרופיק עצמה תיארה את מיתוס כמסוכן מדי כדי לשחרר. לפי מיתוס, אוקיי, סליחה, לפי בלומברג, מיתוס פריוויו כבר חשף אלפי זירו דייז, כולל בג בין 27 שנה באופן מייסדי, כשמתארים מוצר כמו תחמושת בכל הדעת לעיתונות, בשלב מסוים הממשלה לוקחת אותך במילה הזאת ואומרת, אולי באמת זה תחמושת.
מה שגם יפה זה שבכלל דריו עמודי פרסם כמה ימים לפני זה, עוד פעם, בקשה מהרגולטור, לשים כאילו את ידו בדיוק על מודלים מהסוג הזה. כלומר, הוא הוציא מאמר מאוד מאוד ארוך וגדול שמסביר למה מודלים כל כך גדולים וכל כך חזקים, כל כך מסוכנים. ואז הוא מוציא את פייבל. ואז יומיים אחרי זה בגדול אומרים לו, עזוב, בטל פייבל, בטל.
אז מה קרה פה תכלס?
מה? למה?
תקשיב, הסיבה הרשמית הייתה בעיקרון ג'לבריק, אוקיי? לפי הדיווחים, לא פחות ולא יותר, אחרי הודעה של המנכ״ל החברה, אוקיי? אמזון, שגם המשקיעה ענקית באנתרופיק, וגם מתחרה, צריך להגיד את זה, וגם מריצה את המודול הזה אצלה, דיווחה עליו לקומרס דיפרטמנט בארצות הברית. אנתרופיק טוענת שזה ג'לבריק צר ולא אוניברסלי, שמסתכם בלבקש מהקוד לקרוא קוד בייס ולתקן באגים. בוא נדבר מה מדובר. בעיקרון, אם אתה לוקח את, 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 את פאבל ואומר לו, בוא תפרוץ לי ל-whatever, אז הוא יגיד לך, אני לא עושה את זה יותר, אני נקח, בוא תדבר עם אופוס, אופוס הוא חבר שמתעסק בדברים הקטנים, זה קטן לי מדי בשביל להתעסק עם דברים כאלה, אני לא רוצה לגעת בזה. ואז מצאו ג'יילברייק, שבעצם אם אתה מראה קוד בייס שיש לך, ואתה לא אומר לו תפרוץ, אתה אומר לו תתקן, תתקן את הבאגים, אז הוא יחשוף את הבאגים ואת הוונביליטיז שיש באותו קוד בייס, וזה יפתח אותו אפשרות לפרוץ אותו. זה סוג של, אני לא רוצה את זה ברמה של סייבר, אני רק רוצה את זה ברמה של לתקן באגים והבטחת מידע קטנים, שלא קשורים למשהו אחר, אז סוג של, אבל בוא, צריך לשים את זה על השולחן, אוקיי? זה דבר שכל מודל קצה עושה, כולל צ'אט ג'י פי טי 5.5, אבל אז הגיעה עדות הסנט שהפכה את הסיפור שמרק וורנר ציטט גנרל שקוראים לו ג'ושיה רוד, שלפיו מיתוס פרץ כמעט לכל מערכות ה-NSA המסווגות, לא בשבועות, אלא בשעות. רק שהעיתונאי הזה מפרסם את הציטוט חזר בו ואמר שזה הכל מיתוס, ואסור בכלל לקרוא את זה בתור משהו מילולי. מה שלא שנוי במחלוקת זה שהפעם הראשונה שארצות הברית מכילה פיקוח ייצור על מודד AI עצמו, לא על השבבים שמתחתיו. הצו הזה תפס גם את בעלות הברית Five Eyes, אוקיי? וניתק את אנגליה ואת כל החמש מדינות הגדולות, שזה אוסטרליה, אנגליה וכן הלאה, וזה הגוף שבודק את המוזמן בזמן אמת, אירופה צופה בדאגה, צריך להגיד, ואם זה קרה גם לאנתרופיק, זה יכול לקרות גם ל-AWS, לאז'ור, לגוגל קלאוד, מחר, ויש פה government בארצות הברית, יש פה ממשל שבעצם שם את זה על השולחן שבא ואומר, אני רוצה שלא כל דבר יצא החוצה, זה בעצם מחזיר אותנו לשנות ה-90 העליזות, שבהם ארצות הברית היה להם ממש צווים שלא מאפשרים להשתמש בהצפנה שיותר גבוהה מ-56 ביט. אני לא יודע אם אנשים זוכרים את זה, אני אז עבדתי בנטוויז'ן, והיה דפדפן, היה דפדפן של נטסקייפ, ובנטסקייפ המקסימום הצפנה שיכול להיות זה 56, ואם אתה יותר מזה, זה יכול רק לגרסאות בארצות הברית, אירוע שלם. שלם של עולם תוכן.
אני שומע דבר אחד, וזה, אני חושב שגם אמרנו את זה פה הרבה בפודקאסט, וכאילו הסיפור הזה רק צועק את זה עוד הפעם מחוצה. עד כמה אסור לנו להתבסס על מודלים? עד כמה אנחנו מחויבים להשקיע בתשתית שמוכנה לבינה מלאכותית, ללא הקשר לבינה מלאכותית הספציפית בה אנחנו משתמשים? כלומר, זה מהסיפורים האלה שבאים וצועקים עוד הפעם את זה של כאילו, תפסיקו להסתכל על המודל, תתחילו להסתכל על התוצאות. אני חושב שיש לנו המון מה לדבר על זה, אבל זה בדיוק זה. כי נכון, פייבל 5 הוא מטורף. ואני גם, אנחנו עוד מעט נדבר קצת על למה לדעתי אנשים בכלל לא הבינו על מה אנחנו, במה אנחנו מתעסקים פה, והשאלות שנשאלו, בסדר? ואתה רואה את זה הרבה למי שהם, עכשיו, תתתי את הטיפ הזה פעם קודמת, לכל מי שרוצה להיות up to date, טוויטר, איקס, נכנסים, פותחים חשבון, עוקבים אחרי זה כמה חבר'ה שם, ובעיקר אנשים מתוך גופי המחקר עצמם, מתוך אנתרופיק, מתוך אופן AI וכן הלאה, עוד כמה חבר'ה שהם מיינדד לנושא, טוטים, בדיוק, חפשו את שלושת הטוטים בשביל לקבל את כל הג'וס, כן. ושם אתה יכול לראות use cases, אתה יודע, זה מה שאני הלכתי להסתכל, כי אני מודה, ומתבאס על זה מאוד, לא היה לי מספיק זמן להתנסות עם פייבל, כמו שהייתי רוצה, השבועיים האלה היו באמת...
התנסיתי? התלהבתי?
מפוצץ? התלהבתי, כן, תשמע, זה לא שלא התנסיתי, כן? אבל... נתתי לו לעבוד, אבל זה עדיין, אני חושב, שלא הגענו, ואני מסתכל גם מתוך ה-use cases, לא הגענו למקום שבו אנחנו מכלל מבינים, מה זה אומר לתת משימה למודל כמו פייבל. אנחנו נותנים משימות של מודלים 42. טיפשים יותר, נותנים, מה זה, אני לא יודע אם זה 42, כלומר אני צועק 42 זה, אבל...
כשתבין, אתה תבין מה השאלה.
לא, 42, זה היה קודם, היום אצלי כבר 53.
אוקיי, 42 זה מהספר, המדריך לטרפיסט לגלקסיה, על המחשב הענק, ששאלו אותו מה, תן לנו את התשובה על הזמן, האנשים והכל, והוא חזר עם 42, ואמרו לו, מה זה 42? אמרו, שתבינו את השאלה, תבינו את התשובה.
יפה, אז זה בערך, כן, זה כאילו, אז אני חושב שיש פה איזשהו עניין שהוא רגע מעבר לפרומטים, כי פייבל בעצם הוא לא עוד מודל בסדרת אופוס, זה לא עוד מודל יותר חזק שלמדנו לעבוד עם אופוס, אלא זה סגנון אחר של מוח, שנבנה אחרת, שנבנה במקביל, שנבנה על בסיס הרבה תובנות, שנלקחו מבסיס הלמידה בפיתוח מודלים מוצלחים מאוד כמו אופוס. זה מודל שלוקח מפרט עבודה שלם. רגע, אני שנייה אדייק את הנקודה שלי. זה מודל שלוקח בסוף מפרט עבודה שלם. זה לא עוד משימה, ובוא נעשה לו את הפלן, ונחשוב, ונתרצר את הארכיטקטורה של המוצא, של הענף הספציפי הזה. הוא לוקח הכל. הוא לוקח, הוא מייצר סביבות עבודה, הוא מסתכל על הכלים שלו, על המגבלות שלו, על נתיב העלויות שלו, הוא יודע לבדוק, אתה יודע לתת לו מלמעלה כמה אתה מתכוון להשקיע בפרויקט, וכמה כסף אתה רוצה שהוא ישקיע מבחינת אנרגיה בצד שלו, הוא יודע לקחת את זה בחשבון. הוא יודע להגדיר סטנדרטים של ביקורת, אם אתה יש לך איזה סטנדרט מסוים, למה זה טוב, מוצלח, מושלם וכן הלאה, הוא יודע להבחין ביניהם ולעשות את ההתאמות. הוא יודע להגדיר בעצמו איפה צריך human gate כדי לאשר תהליכים. הוא מסתכל על תוצאות, משווה אותם למקורות, משווה אותם לחבילות הבסיס, משווה אותם לתוכנית העבודה, ועושה את כל הדבר הזה בזמן שהוא מריץ מתחת למכסה המנוע שלו בין 50 ל-70 סוכנים שונים. אוקיי? כאילו, אנשים מדווחים בסוף כשהם מריצים את פייבל, אפשר לראות את זה, רואים על המסך, הוא כותב כמה סוכנים רצים בפרלל, במקביל, ומה עושה כל אחד, הוא ממציא את הסוכנים תוך כדי תנועה. הוא
שתה לי את כל הטוקנים ברגע.
ברור. בקשית, כזה. הוא ממציא את הסוכנים תוך כדי תנועה, הוא מבין מה המשימות, הוא בונה סוכן בשביל משימה ספציפית, וממשיך לעבוד על משימות אחרות. הוא מחלק את עצמו ל-80 חתיכות שונות, שכל אחד מהם הוא מבקר עליה מלמעלה, כאשר הוא...
רגע, עומר,
אחי, זה תמנון לא נורמלי.
תעצור, כי אתה זורק פה דברים באוויר, ואני רוצה רגע לשים על השולחן, כי...
תשים על השולחן.
שנייה רגע, תעצור, זה נחמד, אבל בוא נשים רגע את הדברים על השולחן.
תשים, אני אנשום, תשים.
פייבל 5, או בכלל קלוד, אוקיי? זה לא מודל. ואם מישהו בא ואומר... תקשיבו, המודל הזה יותר חכם, או המודל הזה יותר טיפש, או זה טיפה ככה, או זה טיפה אחרת, הוא צריך להבין שהיום, ב-2026, אנחנו כבר עוד מעט בחצי 2026, עברנו, אנחנו כבר מפסיקים לדבר על כמה מודלים חכמים, אנחנו צריכים לדבר על capability, אוקיי? על היכולות שלהם. וצריך להבין שמודל, על כמה שזה נחמד, ותראה, יש המון מודלים שיוצאים, יש GLM 52 שיצא עכשיו, יש חברה יפנית סוכרה שיוציא עכשיו מודל פוגו, יש מלא מלא דברים, מודלים חכמים, דיסטיל, דברים, כל אחד יראה מה שרוצה, הכל בסדר. אנחנו נדבר על זה רגע, שנייה.
רותם, רגע, החברה היפנית הזאת, החברה היפנית הזאת שהעלית,
אני יודע, חכה רגע, תן לי להשלים את מה שאני רוצה להגיד.
אתה ואני, רק רוצה להגיד, אני לא אתן לך, אני אתחוף את זה בכוח. אתה ואני דיברנו על החברה הזאת, אני חושב בפרק 5 או 6 שלנו.
אוקיי.
בסדר? למי מכם שלא עוקב אחרינו במשך בשלוש שנים האחרונות, בגדול שאנחנו כבר עושים את הפודקאסט הזה, רותם ואני דיברנו על החברה היפנית הזאת, כשהם יצאו עם המאמר הראשון שלהם, באיזה פרק 5, 6, 7, לא יודע איפשהו באזור הזה, ואני מת על זה שהם עד עכשיו מצליחים, מה שנקרא, לעמוד בקצב. עזוב רגע, זה סייד נוט, כן? זה שנייה, אתה מדבר איתך. אני מטורף על זה, אמת על זה שהם אשכרה, זה מדובר שם על זה, 4 מהנדסים. טירוף, אחי. הם עדיין שם, הם עדיין נותנים בראש, כל הכבוד להם. וחבר'ה, אם אתם לא עוקבים אחרינו, וכבר 3 שנים, אז אולי כדאי שתתחילו, כי אנחנו מספרים על דברים עכשיו, שאנשים יבואו עוד 3 שנים, ויזכרו פתאום שזה קיים. לא, אנחנו איתכם, אז תעשו את העוקב רגע, תעשו לנו 5 כוכבים, אתם לא בנהיגה, תסגרו את הפינה הזאת, הנה אני דחפתי פרסומת לפרצוף שלכם, באמצע המשפט של רותם, כן? תשלחו לחברים, תעשו לנו איזה לייק ותגובה, אנחנו מאוד נשמח, כי היינו שם לפני 3 שנים. זהו, רותם, תמשיך.
זה אפשר? אוקיי, נחזור חזרה. אוקיי, אז ברמת העיקרון, אנחנו לא יכולים להסתכל על מודלים בתור מי יותר חכם או מי יותר זה, למרות שיצאו עכשיו כמו שם, אני לא אומר עכשיו דוגמאות יותר, אין, לא אומר לך דוגמאות, לא מחדיר לך מחשבות עכשיו, זהו. ובעצם אנחנו מבינים שהסביבה שהמודל רץ היא חשובה כמו היכולות של המודל עצמו. זאת אומרת, אם היום, לצורך העניין, אתם תורידו למדה, למה למחשב שלכם, ותריצו מודל GLM או מודל קוון, או איזשהו מודל אחר אצלכם במחשב, זה מגניב, זה סבבה, זה טוב, זה מצוין, זה happy לגמרי. אבל אתם לא משתמשים ביכולות האמיתיות שאתם יכולות להוציא. זאת אומרת, יש מערכות כמו קלוד קוד, יש אנטיגרוויטי, יש קורסר, אוקיי? יש, לכל אחד יש קודקס, יש לכל אחד את המקום שלו. היכולות של אותם מערכות, הם ברמה שהיום אנחנו מסתכלים, הם כמעט שווה ערך 50-50 למה שאפשר להוציא. ואני רוצה לתת דוגמאות, כי אני חושב שפאבל 5 שיצא, הוא בעצם בא ואמר, היכולת שלנו, ואם מישהו נכנס לפרטים ונכנס למה יכולות, שבועיים לפני שיצא אופוס 8.1, אז בעצם אנטרופיק השיקה את המערכת ניהול אייג'נטים החדשה שלה, שהיא לא עשתה בשימוש בכלל, ובעצם פאבל 5 היה הראשון שעשה שימוש במערכת הזאת. עכשיו אני רוצה להסביר רגע מה זה אומר המערכת הזאת של ניהול אייג'נטים. זו בעצם מערכת תוכנה אמיתית, לא AI, תוכנה אמיתית, שבה ה-AI, במקרה שלנו, פייבל 5, היום אגב, זה עבר, כאילו אחרי שהם נחסם, הם העבירו את זה לאופוס 4.8, ככה שעדיין יש בזה שימוש, ואז בעצם מה קורה? פייבל 5 בא ואומר, אוקיי, אני עכשיו עושה, שולח אייג'נטים בשביל לבדוק בגים או דברים במערכת, כל אייג'נט ניקח פרימטר שונה בתוך המערכת שלי, או במה שאני רוצה, או אם זה ספר, יכול להיות חלקים שונים בספר לצורך העניין, ואז בעצם אני בונה תשתית, הוא ברגע עושה אופ, ככה, והוא בונה תשתית של אייג'נטים, שכל אייג'נט עושה את הדבר הזה, בעצם כל אייג'נט אוסף שורות ספציפיות של מה הוא מצא. אני מצאתי שבלוגין שלי לא חייבים לשים, אין כוכביות כשרושמים את הסיסמה, כדוגמה, אוקיי? הסיסמה לא מוצפנת, ואייג'נט אחר מה הוא מצא? אוקיי, אני מצאתי שהסיסמה לא מוצפנת כשהיא עוברת לשרת. ואייג'נט שלישי מצא משהו שהוא לא נכון. זאת אומרת, הוא מצא משהו כמו הסיסמה לא נבדקת בצורה מוצפנת מול השרת. אבל זה שקר. אז מה הוא עושה בעצם? הוא בא ואומר, אתם תרוצו, תביאו מלא 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 דברים כאלה, אנחנו נעבור עם אייג'נטים יהודיים לבדוק ולעשות ולידציה לכל אחד מהם, זאת אומרת שהוא פתאום, הוא עשה סקשנים שנפרדים. אחד הולך, יש איזה 2, 3, 4, 5 כאלה שהולכים בודקים, מוצאים כל מיני, אתה יודע, בשטח מוצאים כל מיני דברים, בונים רשימה שעושה ולידציה, אחרי הוולידציה אפשר לעשות עוד אחד שבעצם מביא את הפתרונות, מה עושים עכשיו? ואז בעצם פייבל 5 לוקח את כל העבודה הגדולה הזאת, נותן למערכת ארכיטקטונית, שבעצם מנהלת את זה, ארכיטקטורה, שמנהלת את כל הארכיטקטורה הזאת, ובעצם הוא מקבל את המוצר המוגמר של כל האג'נטים האלה, ואז הוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו אני יודע באמת, validated, זאת אומרת אמיתי, אם זה נכון או לא נכון, כל מה שאני מקבל הוא ברמה יחסית מאוד מאוד גבוהה, וככה הנפילות שלנו הן פחות ופחות על לתקן בג שהוא כבר לא, שהוא לא נדרש לתקן, או לעשות איזשהו בג חדש שעשינו לו אינטרדקשן. עכשיו, קח את כל הדבר הזה, אנחנו גם רואים את זה גם בניהול של ולידציה, זאת אומרת, עשיתי קוד, עשיתי משהו, איך אני עושה בדיקות אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם מישהו בא ואומר, אוקיי, זה, המודול הזה חכם, המודול הזה טיפש, זה לא, חבר'ה, זה לא, כבר, זה, הפסקנו לדבר במודלים. המספרים האלה, זה נחמד מאוד. יש יכולות למודלים, אני לא אומר שלא. פייבל 5 הוא באמת מודל יותר חכם, הוא נתן לי את התחושה שעברנו, היה לנו תחושה שעברתי מסונט, עברתי לאופוס, אני דיברתי על זה פה, והייתה לי מין תחושה כזאת של הנה הסיניור נכנס, והוא דומר לי ככה אופוס, זה אני חושב זה 4-1 או 4-2, אתה רוצה, תקשיב, מישהו שכתב לך את זה פה, הוא לא עשה עבודה טובה. אתה רוצה שאני אכתוב את זה מחדש? כי זה נראה לי נדרש. היית אמר לי, בסדר, תכתוב. ונראה לי שכאילו הוא סיניור נכנס. אז אני חושב שפייבל 5 הוא הסיניור של אופוס, וזה מרגיש לי, זה הרגיש לי ככה. וכשהם לקחו לי את זה, אני אמרתי, וואלה, לקחו לי פה משהו. כאילו, יש לך את התחושה שלקחו פה משהו. והיכולת לבוא ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו תרוץ הרבה זמן, עכשיו תעשה דברים כאלה. זה משהו שהוא מדהים. ותקשיב, אני רץ עם מנוי שהוא מקס $200. אוקיי? ואני אמרתי לו, תקשיב, יש לי פרויקט עם, לא יודע, מיליון שורות קוד, לא, חצי מיליון שורות קוד, חצי מיליון שורות קוד, אמרתי לו, fan all agent, בוא תחפש vulnerabilities, ברדת דברים, מודל חדש, צריך לעשות דברים כאלה, אין מה, אמרנו שיוצא מודל חדש, חייבים. ואז הוא פתח לי את הדבר הזה, הוא פתח לי כמעט 90 ומשהו, אייג'נטים שונים של בדיקות ווולידציה, ואני רואה את זה, ועכשיו תקשיב, יש לי אפליקציה קטנה שרצה במק למעלה, שאומרת כמה אחוז השתמשתי מתוך החמש שעות שלי. ואני קורא את זה, זה מתעדכן כל איזה 10 דקות. עכשיו, ברמה עקרונית, אני נמצא תמיד בחד ספרתי, עם דו ספרתי, זה, אתה יודע, זה, אני ואשתי חולקים על אותו חשבון, אז כאילו, יש פה איזה מקום שאם היא כאילו עכשיו עושה איזה משהו גדול, אני עושה איזה משהו גדול, אתה יודע, זה כאילו מגיע ל-15-20%, אתה יודע, משהו מטורף, לחמש שעות. ופתאום אני רואה אותו רץ, 20, 30, 40, 50, ואני כזה 60, ואני כזה, Oh my God, Oh my God, זה עוד מעט נחסם לי, ואני כזה, Oh my God, אתה יודע, זה פומו של סלולה, אתה יודע, שאנשים שלא אוהבים שיש לו סלולה נמוכה, ואני כזה, הוא הגיע לזה 70-80, הוא כבר מעבב לי באדום, אתה יודע, הווידג'ט הזה, ואני כזה, מה קורה פה, תסיים את העבודה.
בוא נדבר על זה.
נעצר ב-92.
בוא נדבר על זה, רותם, בוא נדבר על זה, תשמע, זה, מה שאתה אומר פה, זה אמיתי לגמרי, כי זה מה שציינתי קודם. פייבל, רוב המשימות שנתנו לו, כמו שאני רואה אותם, וביתם, ובהמשך למה שאתה אומר, שהוא בסוף מערכת אחרת, זה אפילו לא מודל, פשוט מערכת אחרת, המשימות שהוא קיבל, הם לא המשימות, זה אוברקיל, בסדר? המודל הזה הוא אוברקיל ל-90% מהאנשים שהתנסו איתו, וניסו לתת לו איזושהי משימה. כלומר, היכולת שלו, לרוץ ולשתות כל כך הרבה טוקנים, מצד אחד נסתכל על זה, מאוד קל להסתכל על זה כמין סוג של בעיה, מהצד השני זה קסם, העובדה שהוא מסוגל להיות קוהרנטי ולרוץ למול משימה ספציפית ולחלק את עצמו ולפצל את עצמו ולעשות ולהחזיר ולבדוק ולשאול ולשאול את עצמו ולענות לעצמו ו... האירוע הזה משנה לגמרי את הדרך שבה אנחנו צריכים להסתכל על, על, על החברי צוות האלו, אוקיי? כלומר, אוקיי. זה משנה את הדרך שבה אנחנו שואלים שאלות, את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על משימות, את הדרך שבה אנחנו בודקים. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים ברמת עבודה, איזה יעד בעבודה אנחנו רוצים להשיג, והמודל משימתו היא להשיג את היעד הזה. זה לא נסח לי מייל. זה בוא נפתור את בעיית הפייפליין שיש לי, ובוא נפתור את הבעיה הזאת של לקוחות שנופלים בין הכיסאות. לך תסתכל על כל מה שקורה, תשאל אותי את כל מה שאתה צריך לדעת, ותספר לי על מה חשבת. ואחרי שהוא ניתן לי כמה אופציות, אני אגיד, אופציה אחד נראית לי טובה, ואני רוצה להאמין שבזה זה נגמר. בזה הוא ילך למיילים והוא יסדר מחדש את התיקיות והוא יגדיר רולים חדשים והוא יגדיר מילות מפתח והוא יגדיר תיקיות חדשות והוא יפתח והוא יבנה איזשהו דשבורד. כל הדבר הזה הוא חושב בזכות עצמו מה הוא יכול לעשות כדי לסיים את העבודה, לא את המשימה. בסדר? זה כבר לא טאסק. זה ממש פרויקט מקצה לקצה, הזמן שלי מרעיון לתוצאה מתקצר משמעותית. השאלה אם אני יכול לחשוב מספיק גבוה, אם אני יכול להבין מספיק טוב איך להגדיר משימה, או עוד פעם, מטרה, בזמן כל כך קצר מול פייבל, למה? כי בסופו של דבר, עד שהוא חוזר עם התוצאה שלו, גם אם הוא יעבוד שעה עכשיו, בחיים לא הייתי מוצא אף אחד שהיה מסיים כל כך הרבה עבודה ברמה כל כך גבוהה בשעה, אז אני עד היום לא שמתי את עצמי בכלל במקום של לנסות לחשוב כל כך מהר ברמה האישית שלי, ויכולת לקבל החלטות כאלו תוך כדי תנועה ותוך כדי עבודה. עד היום זה הייתה הבלחה של רעיון, אוקיי, AI עושה אולי איזה deep research של best practice, והנה אני משתמש כבר by default בבינה מלאכותית, והוא מביא איזשהו דוח מאוד מאוד גדול, ואז אני אומר לו, בוא נחשוב מה אפשר לעשות, ובוא נרים איזשהו proof of concept, ונעבור לאיזשהו MVP, ומתוך זה בוא נראה את זה לכמה אנשים, ונראה מה הם בודקים, ונחזיר כמה... אני עדיין מתמחר ברמה האישית שלי, גם בעבודה של AI first עד היום, כמה ימים לפעילות הזאת. אני, אין לי הרבה זמן, זה לא שאני יושב כל היום על המחשב ומקודד את הדבר הזה, אני עושה עוד דברים במקביל, זה עוד טרמינל שרץ בצד ביחד לעוד הרבה אחרים. נכון, זה היה רעיון, איזושהי הבלחה של רגע, בונה, אפשר לייעל יותר טוב את הפייפלן של המחירות. בוא ניתן ל-AI להתעסק בזה. אבל אני עדיין עסוק בזה, אני כל הזמן עסוק בזה, אני כל הזמן חוזר לקרוא מה הוא כתב, אני כל הזמן מדייק אותו, כל מי שעובד עם בינה מלאכותית יודע על מה אני מדבר. פייבל לא אמור לחיות בעולם הזה, פייבל אמור להיות כזה שאני בא ואומר לו, תקשיב, אפשר לייעל לדעתי פייפלן המחירות, בהצלחה. ובפעם הבאה שאני חוזר זה כמו שנקרא, אמור כבר לעבוד. כלומר, עוד הפעם, זה שובר את הפרדיגמה של מה עשינו עד היום, לגבי בין עבודה עם מודלים, לעבודה עם מנהל פרויקט. פייבל פייד מבחינתי הוא מנהל פרויקט לכל דבר ועניין, וזה משנה לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על זה, ואני רוצה אפילו לעלות להרים לעצמי להנחתה פה, זה משנה עוד יותר את הדרך שבה אנחנו מתמחרים את העבודה שלנו. כי אחד הדברים שקרו בשבועיים האחרונים, זה שכל הארגונים סוף סוף הרימו את הראש מעל המים, ובאו ואמרו, שומעים, אתם זוכרים שזה לא כלכלי לנו? כאילו, אתם זוכרים את הדבר הזה שזה לא הכי רווחי?
זאת אומרת שזה לא כלכלי לנו.
ש-AI לא רווחי לחברות שמייצרות AI, לא לחברות שמשתמשות ב-AI. כי OpenAI לצורך הדוגמה מבזבזת $2 על כל דולר שהיא מכניסה. כרגע חברות הבינה המלאכותית...
הטרופיק דווקא אומרת שיש מצב שעד סוף השנה או תחילת שנה הבאה היא מתחילה להיות רווחית.
תראה איך התחלת את המשפט. יש מצב.
נכון.
ששנה הבאה, נכון להיום, זה לא רווחי. אבל איך יהפכו את זה לרווחי? איך בעצם יבואו ויהפכו את זה לרווחי? אז...
יעקצו את הלקוחות, מה זאת אומרת?
אז קודם כל, נכון, לדעתי אתה צודק, כלומר, אנחנו כבר נעקצים בשלב ברגע זה, אנחנו לא מרגישים את זה ולא רואים את זה, אבל אנחנו כרגע נעקצים, כלומר, בסוף כל החברות האלו מממשות את אותו מודל, נקרא לו מודל המזגן, בסדר, אפקט המזגן, אנחנו בני אנוש עם זיכרון שריר שבור להפליא, מספיק לחיות במדינת ישראל כדי לראות עד כמה הזיכרון שריר שלנו שבור, בין מלחמה למלחמה, וזה פשוט מה שקרה זה שנתנו לנו מעברר, אוקיי? אז שמו לנו מעברר מול הפרצוף, הגיע GPT 3.5, הגיע קלוד אופוס הראשון, היה לנו וואו, איזה מדהים, איזה יופי, ועכשיו נותנים לנו, מתחילים לתת לנו מזגנים, שזה כבר אופוס 4.8, ופייבל 5 כדוגמה של זה מזגן, ועכשיו בוא ניקח את הבן אדם הזה, שעבר מחום לא נורמלי, למעברר לפרצוף, למזגן שמקרר את כל החדר, ויום אחד תגיד לו, שומע, אני לוקח את המזגן בחזרה, אני משאיר לך פה מעברר קטן כזה שקונים בטימו. אף אחד לא יהיה מסוגל להתמודד עם המעברר הקטן הזה
יותר. דוקר אותך, מה זאת אומרת?
בדיוק.
אם הוא ישראלי, הוא דוקר אותך.
ואז, אומרים לך, תשמע, אין בעיה, זה פשוט עולה כסף. אנחנו כרגע בשלב הפיתיון, הם כרגע מחדירים לשוק במחירים מסובסדים של $10, $20, מוצרים עם שימוש ללא הגבלה כמעט, לאדם הממוצע.
רגע, 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 רגע.
ויוצרים פה איזשהו הרגל.
אני לא קונה את זה.
אתה לא חייב לקנות את זה, אבל זה מה שמייקרוסופט מספרים לך, ועוד רגע אנחנו נדבר בדיוק על מה עלות השימוש של זה, אבל כרגע, אחי, כרגע, נכון לנקודת הזאת, רוב האנשים בעולם באים ואומרים, כמה זה עולה לי? כמה זה עולה? $20? אוקיי, יאללה, בוא נשים $20, נראה מה אני עושה עם $20, ועל זה הם מסתכלים. לך, עזוב. עזוב את כל הטירוף של פייג, עזוב את כל זה. אני מדבר איתך רק על AI שעורך אקסלים. רק AI שעורך אקסלים.
אז אתה יודע מה? בוא נשים את זה על השולחן. בוא נשים את זה על השולחן. הפנטזיה שאתה אומר עכשיו, היא בעצם, תקשיבו, עכשיו אתם, אתם כאילו על ה, אתם מחזיקים עכשיו את התולה, אתם רואים את התולה, אתם יכולים גם לאכול אותה, היא נחמדה, אבל יש פה הוק שברגע שתבלו את כל הדבר הזה, ואתם כאילו תגידו איזה כיף לי, מישהו ימשוך את החכה, את החוט, ואתם, זהו, אתם נתפסתם, ואתם לא יכולים להשתחרר יותר מההוק הזה. צריך לשים דברים על השולחן, שאני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שקרו לתעשייה הזאת של ה-AI, זה שהיא לא התחילה מחברות מסחריות, היא התחילה דווקא ממאמרים אקדמיים. ולכן השוק הזה, או העולם הזה של ה-AI, הוא נדחף מאוד מאוד חזק על מאמרים אקדמיים, על מודלים שהם פתוחים.
הוא יכול להמשיך להידחף על מאמרים אקדמיים, רותם, אבל בשורה התחתונה יש מישהו שגובת את הכסף.
אחר כך תגיד לי שאני אביל, בסדר? שנייה רגע. ואני מסתכל היום, ואנחנו רואים מודלים שעושים דיסטיל. דיסטיל זה אומר שהם הולכים לקלוד, והולכים לצ'אט ג'י-פי-טי, והולכים לג'מיני, ושואלים אותו טריליוני שאלות, לוקחים את זה בתור דאטאבייס, וזה בעצם מגדלים את זה שלהם. בגלל זה GLM הוא גם כנראה חושב שהוא קלוד מאנתרופיק, ובעצם הם מביאים לך קלוד, כאילו מערכת פתוחה, אופן פתוחה עם משקולות פתוחות, כך תשתמש, שווה ערך, כאילו, לרמה של מיתוס, אתה צריך להבין.
אתה יודע איך אני מסתכל על זה?
כשאנחנו מדברים על היום, בוא נדבר על עוד שנתיים, עוד שנתיים, יהיה לך מודל פתוח, שהוא פי 10 יותר חכם מהמודל הכי חכם היום.
נכון, ועדיין I call you bullshit. כי ההיסטוריה מספרת אחרת. בסופו של דבר, בוא נסתכל רק על ה-10 שנים האחרונות. כמות בתי התוכנה שהיו בחוץ היא לא נורמלית, ועדיין חברות קונות מוצרים במקום לפתח תוכנה. בתי התוכנה בסופו של יום משרתים ב-90% את היזמים עם הרעיון, ולא את החברות הגדולות עם הרעיון. למה? כי חברות גדולות אין להם זמן להתעסק בזה, הן צריכות אבא ואימא למודל, הן צריכות שמישהו ימשיך לדחוף, הן עסוקות בעבודה בדברים אחרים. זה נכון שהן יכלו עכשיו לבוא ולקנות חבורה של מפתחים בעשור האחרון שיבואו ויבנו ויעשו את הדברים, אבל ב-90% מהצרכים שלהם הם ילכו וירכשו תוכנה וישלמו את האקסטרה פי הזה כדי שיהיה לתוכנה הזאת אבא ואימא שיבואו באמצע הלילה להרים אותה כשהיא נופלת.
ורה רובין היא הדוגמה לטובתי. ורה רובין זה מערכת שהיא פי 10 יותר יעילה מהמערכת הקודמת, אוקיי?
מה הקשר?
שנייה רגע. וצריך לקחת בחשבון גם את השיפורים התוכנתיים, וששני הדברים האלה מתנגשים, ודיברנו על זה גם פה בפודקאסט הזה. העולם הולך בסופו של דבר, עוד שנתיים, העלות של מיליון טוקנים תגיע לרמה של סנטים בודדים.
כבר היום יש סנטים בודדים, אבל אתה יודע, באותה נשימה יוצאים לך מודלים כמו פייבל 5, שגם שותים את הטוקנים האלה בשנייה.
ואני אומר עוד פעם, פייבל 5 זה מודל חרטה ברטה, כי עוד שנתיים אלו מודלים הרבה יותר יעילים, שעולים משמעותית פחות ונותנים יותר. העולם שלנו הוא קונברג' בין אופטימיזציה תוכנה לאופטימיזציה חומרה, ולשם אנחנו הולכים. והפנטזיה שאתה בא ואתה אומר, תקשיב, עוד שנה, עוד שנתיים, זה יעלה לכם פי 100, אני אומר לך, זה יעלה לך פי 100 פחות.
אני אומר לך ככה, מה שאני אומר זה שאנחנו מפסיקים עם הארוחות של הכל כלול, ועוברים לתשלום לפי צריכה, והתשלום לפי צריכה לא הולך להיות כמה טוקנים צרכת, הוא הולך להיות איזה משימה ביצעת, אוקיי? החברות האלו לא טיפשות, הן יודעות שאתה כארגון גדול שמממש מודלים למשימות מסוימות, המשימות האלו שוות לך הרבה מאוד כסף, וזה החתיכה שהן רוצות לקחת. הן באות ואומרות, אם אני עכשיו הולך לחסוך לך עם פייבל כזה, צוות של מהנדסים, ועד היום היית משלם $500,000 על צוות המהנדסים האלה, אני רוצה עכשיו אחוז. האחוז הזה הוא בעשרות מיונים יותר.
בוא נוריד את הטוקנים, לא מדברים יותר טוקנים, מדברים על אאוטקאם.
אז אני רוצה לדבר איתך.
שזה הולך לכיוון שלי, כי טוקנים הולכים להיות יותר זולים, ולכן הם לא רוצים ללכת להיות שם.
נכון, הם לא רוצים, בסדר, אני לא דיברתי על איך הם הולכים לתמחר את זה, אני רק אמרתי שזה הולך לעלות יותר. וכבר עכשיו, דרך אגב, אנחנו יכולים לראות את האסטרטגיה החדשה של מייקרוסופט, שעושה בדיוק, אבל בדיוק, את הדבר הזה. מייקרוסופט, למי שלא יודע, הוציאו ביום חמישי שעבר סוף סוף את קו-וורק לתוך קו-פיילוט, שזה בעצם מתבסס על קו-וורק של קלוד, כלומר, אם אתם תלכו, למי שילך לאדמין סנטר, יוכל לראות ומה שנקרא, וכל הפרמישנס ועניינים וכן הלאה, הוא יראה שמה שבעצם קו-וורק יושב על תשתית של קלוד, ממש רואים את זה, זה כאילו, אפילו הלוגו שלהם שם, זה כאילו לא מתחבל בכלל, אוקיי?
מוצר טוב הוא מוצר טוב, גם מייקרוסופט מבינה את זה.
לגמרי, לגמרי. וקלודוס, שיושב לנו עכשיו כחלק מקו-פיילוט, קו-וורק, הוא עושה עבודה מדהימה. אז אני רוצה, אבל מה? הוא עולה אחרת, אוקיי? אז קודם כל בוא נתחיל רגע מכמה דברים טכניים. מי שלא רואה את קו-וורק, זה בגלל שהאדמיניסטרטור צריך לפתוח את זה, אוקיי? אדמין צריך לשייך את, את agent קו-וורק ל-user. ולפני שהוא משלם, נכון לעכשיו, עד הראשון, אתם שייכנו ב-20, מקליטים ב-24 ביוני, כרגע זה עדיין פרי, מה שנקרא, בתוך הטיר הרגיל של
התשלום. זה התולעת.
הראשון, זה התולעת, בדיוק. בראשון ליולי, בעצם זה הופך להיות תשלום של pay as you go, צריך ממש להגדיר שם פוליסי של pay as you go, ולחבר כרטיס בהתאם, והתשלום של קו-וורק יהיה לפי כמות שימוש. אבל רגע, כמו שאמרתי קודם, וזה פשוט, אני ראיתי זה המון, המון, המון בשבועיים האחרונים, לא סתם הייתי עמוס. נכנסים לאדמין פאנל, באדמין פאנל נכנסים לאג'נטים, בתוך האג'נטים מחפשים קו-וורק, בתוך הקו-וורק בוחרים את האג'נט של קו-וורק, ואז משם מאפשרים ליוזר להשתמש בו. בשונה מהרבה מוצרים אחרים שהולכים קודם ליוזר, ואז פותחים פרמישן דרך היוזר. אז זה טיפה הפוך, אני דרך אגב מאוד אהבתי את מה שהם עשו שם לגבי ניהול התחום הזה של agentים, shadow AI וכן הלאה, אבל לא נחפור על זה עכשיו. חזרה לקו-וורק, בראשון ליולי זה הופך להיות pay as you go, ואני רוצה לדבר איתך על מודל העלויות, על החזר ההשקעה, האם הדבר הזה שווה את זה, איך אנחנו מודדים את זה. בכללי, רותם, אני חושב שלא מספיק מדברים על ROI בבינה מלאכותית, לא מספיק מדברים על כמה בכלל. זה עולה לנו, לא מספיק מדברים על, על, על איך בכלל מחליטים, אתה יודע, דיברנו על זה שיש מודלים, למה בכלל יש, יש מודלים יקרים וזולים, למה לא לעבוד רק על המודל הטוב ביותר, איך אני בכלל מחליט איזה מודל מתאים לאיזה משימה, ולמה אני בכלל צריך להחליט דבר כזה. כן, ולמה אני בכלל צריך להחליט דבר כזה. טוב, אז כל הדבר הזה הולך להיות יקר, לא יותר יקר מאף מתמחה ג'וניור שהעסקתם אף פעם, כן? בסוף צריך לשים את זה איזשהו, כן? מה שנראה, לשים את זה לשולחן, כמו שאתה אוהב להגיד, כל הג'וניורים שהבאתם הם יותר יקרים מכנראה עבודה חודשית של המודלים האלה, אבל זה לא הולך להיות 20 דולר. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מעבר
מ... מייקרוסופט, מכירים איזה 40 דולר בכלל בדברים האלה, נכון? זה שמה.
אתה צריך בעצם לרכוש את המייקרוסופט ביזנס, אתה כאילו צריך קודם כל את 365 ביזנס, ועל גבי 365 ביזנס אתה יכול לרכוש את הקו-פיילוט ביזנס, ושזה גם שונה לגמרי.
אתה מכניס לי שם?
כן, וזה שונה לגמרי מפרסונל. כלומר, זה לא אותו, צריך ממש לקחת את הביזנס שם, ובנוסף לזה הם גם לא סתם משחילים אותך, הם באים ושמים לך את כמה זה הולך להיות לך בחודש, אבל הם מחייבים אותך להתחייב שנתי. מה שנקרא דוחפים לך את
זה. זה בחייך.
בדיוק. אז אנחנו עוברים מתשלום קבוע, עלות חודשית ידועה מראש, לתשלום לפי צריכה, כמו שאמרתי, כלומר, ככל שאנחנו מאצילים יותר סמכויות אמיתיות על ה-AI, ומצפים ממנו לייצר יותר תוצרים ברמה יותר מורכבת ויותר טובה, אנחנו הולכים לשלם על זה יותר. המטבע הזה של הפרודוקטיביות הולך להימדד בקרדיטים, וכי טוקנים זאת מילה מפחידה, אז יברטו את זה לקרדיטים, ובעצם קרדיט אחד שווה סנט. בסדר? 0.01 USD. זה כמה שאנחנו מדברים עליו. כלומר, אם הרצתי עכשיו טאסק, והוא שתה 391 קרדיטים, זה יעלה לנו 3 דולר ו-91 סנט. בדיוק. Okay. ככה בעצם כרגע מודדים את האירוע הזה.
אני חייב להגיד שזה מאוד נחמד, כי מחיר הדולר ירד, אז מחיר הטוקנים גם ירד. מחיר הקרדיטים, סליחה. זה כאילו...
מחיר הקרדיטים ירד. המנוע הזה מחולק בעצם נמדד על בסיס 4 אזורים. אוקיי? Okay? כלומר, אתה הולך לשלם רותם, לא רק על השאלה והתשובה, אלא, אחד, אתה הולך לשלם, obviously, על זמן הריצה והחשיבה, נכון? שווה ערך לכמות הטוקנים שאתה מריץ, אז המאמץ הקוגניטיבי שנדרש מהמודלים כדי לסגור את הפער יעלה יותר מסתם טקסט פשוט, בסדר? משאלה של איפה נמצאים פירמידות, יגניח לך מצרים. ברור שזה לא הולך להיות יקר, אבל ככל שזמן הריצה והמחשבה ארוך יותר, אנחנו משלמים יותר, זה אנחנו יודעים. הדבר השני שאתה הולך, אנחנו הולכים לשלם עליו, זה קריאה לכלים. כמות התוצרים המבוקשת, צורך העין, מצגת עם שישה חלקים שונים, היא תוצר אחד, לא שישה, אבל עם זאת, הקריאה לכלים הולכת לעלות לנו יותר. כלומר, ככל שאני אחבר יותר כלים, והוא יחשוב על דעת עצמו שהוא צריך להשתמש בכלים האלה, גם אם הוא יחליט אחר כך שהם לא היו רלוונטיים, זה הולך לעלות לנו כסף. כלומר, אני לא רוצה לדחוף טולים.
יש פה קופסה שחורה, שאתה נותן לה משימה, והיא מחליטה, מה יהיה התוצאה, מה היא תעשה בדרך, איך היא עושה את זה, מה צריך לעשות בשביל זה, וגם כמה אתה תשלם, וכל זה בלי להגיד לך רק בסוף התהליך.
נכון, אבל זה לא נגמר פה, רותם. זה לא נגמר פה. גם ההקשר הוא טוקנים. כמות הנתונים, כמות המסמכים, רמת ההיסטוריה, היסטוריית העבודה, מה ביקשנו לפני, מה אנחנו מבקשים לסרוק כקלט, אם העליתי עכשיו סקרינשוט של PDF, או העליתי את ה-PDF בזכות עצמו, או העליתי את הטקסט הזה כמרקדאון, זה יעלה אחרת לגמרי. כמות האנרגיה שהוא צריך בשביל כל דבר כזה, בשביל לקבל את אותו סוג קונטקסט, על בסיס מה שנקרא, באים ואומרים לך, אם אתה עצלן, אתה תשלם על זה. העלית לי פאורפוינט, העלית לי פאורפוינט כקונטקסט, ולא דאגת שנייה לפני זה להכין את הדאטה במרקדאון, אין בעיה, אני גובה ממך פי 5, כי אני צריך לקרוא גם את כל הריבועים הכחולים שהכנסת פנימה, כי זה פאקינג קוד שדחפת כקונטקסט, ועכשיו המודל מעלה גם את זמן החשיבה שלו, כי הוא צריך להבין שהריבוע הכחול הזה הוא לא באמת קונטקסט רלוונטי. כלומר, הוא גם קרא אותו, הוא גם הבין אותו, הוא גם הבין שזה לא רלוונטי, ועל כל הדבר הזה אנחנו שילמנו. הדבר האחרון, obviously, בחירת המודל. מודלים חזקים כמו אופוס יעלו יותר ממודלים חלשים כמו האיקו. אז גם איזה מודל אני בוחר להשתמש בתוך האירוע הזה. ופה אתה בעצם נכנס לאיזושהי מלכודת של עלויות מצטברות. כי איך אמרנו, כל שאני גם רוצה יותר ואני אוהב להיות עצלן, והמערכת הזאת מקדמת עצלנות, נכון? מה שאחד הדברים הכי כיפים שהיא עשה זה לבוא ולהגיד, אם אתה עצלן, אתה תרוויח. אתה אומר, כאילו מי שעושה overthinking נכנס לרביטול שהוא לא יודע לצאת מנו. מי שהוא עצלן אקסטרה, אומר לו, אתה בטוח? תבדוק את עצמך מול האינטרנט, תעדכן אם המצאת.
אני חייב להגיד, משפט ששמעתי אתמול, משפט ששמעתי אתמול, אוקיי, בפגישה שהייתה לנו, אתה נותן לו תמונה של מה שאתה רוצה, לימונצ'לו קטן, וזה מוכן? אהבתי. אנחנו לא מועדדים שתייה בעבודה, צריך להגיד את זה. בבית ישתו בכיף.
או באפי אור.
אבל אל תנגוע בית. כל הזמן נשאר. כן.
אז בוא נראה רגע איך הדבר הזה הולך לעלות לכם. בסדר שנייה, בוא נדמיין את זה ביחד. אז אני מבקש בקשה הראשונה, נגיד, אני רוצה לייצר גישה לפרויקט חדש. כלומר, אני בכלל עוד לא התחלתי לעבוד. אני בא ואומר לו, תקשיב חביבי, הנה כל האלף, כל הפרויקטים שלנו, אנחנו חברת ביצוע. בסדר? סתנקח, חברת ביצוע. הנה כל הפרויקטים שלנו, הנה האקסל של התכנון מול ביצוע של הפרויקטים, ואיפה אנחנו עומדים בכל דבר. בוא תכין את התשתית, כי שמעתי את רותם ועומר אומרים שתשתית זה הכל, אז בוא נתחיל להכין בכלל את התשתית. אני גם, אנחנו לא חברה גדולה, אנחנו רק 5-6 אנשים, אין פה בכלל מה לשבור את הראש, כי זה לא עכשיו חברת ביצוע גלובלית. והוא יגיד לך, בטח, אין בעיה, מה טוב, זה אקסל אחד, כולם עוד אותו אקסל בשרפוינט, הכל מרים מחובר, אין, תביא לי אותו, אין בעיה, תביא לי גם את זה, אין בעיה. מריץ את כל הדבר הזה, ותג מחיר $2. $2, עד היום אנחנו, הנה, רותם משלם 200 לחודש, מה זה $2 בשביל לתכנן את הדבר הזה, זה אחוז אחד מהסיפור הזה, אוקיי. ואז הוא אומר לך, איך תרצה להמשיך, אני יכול להציע לך כמה רעיונות, אני, תרצה שאנחנו נבנה לך דשבורד, תרצה שנבנה לך זה, תרצה להגדיל בשקל 90, תרצה אקסל מצורף עם שורה נוספת מלמטה, ועוד מדדים שאתה לעולם לא תסתכל עליהם, כי אתה לא תכננת אותם, ולא ביקשת אותם, ואתה לא באמת יודע מה הם עושים. ואז אתה תגיד, בטח, אני אשמח לקבל דשבורד מדהים ויפה. ואז הוא יגיד לך, מגניב, תן לי לעבוד על זה, מיד אני איתך, לך כך לך כוס של לימונצ'לו, ואני כבר חוזר. והוא חוזר יחד עם עלות נוספת של עוד $4 להרצה של כל הטקסטים האלה וכל הנוסחאות. ואז אתה אומר, וואו, זה מגניב, טוב, תשמע, בוא תיכנס לדמות יועץ מומחה להתייעלות תפעולית, תסתכל על כל הדאטה הזה, בוא תיקח את ה-PDF שלי, כי עלה לי התיאבון, איזה יופי, איזה מדהים, תכתוב את כל המסמך החדש מאפס, ואז הוא מחבר, בטח, זה רק 6.90, ואני מיד עושה לך את זה, והנה סיימנו את המשחק שלנו בעלות של $12.90 לפרוסס אחד של משחקים ועניינים. כל שינוי, כל חידוד בדיאלוג מאמץ ומאלץ את המערכת לאבד מחדש את כל ההקשר, כי אנחנו יודעים איך קלוד עובד, נכון? כי אנחנו לא באמת בנינו תשתית מותאמת לדבר הזה, אז הוא הולך וקורא בערך מההתחלה את כל הקונטקסט ווינדו שלו עד כמה שאפשר, ומזין 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 את עצמו בדבר הזה, ובאירוע הסופי אנחנו מדברים על חשבונית שמגיעה עם X צריכה של טוקנים, וכמה זה עלה לנו, ובשבוע האחרון, רותם, אני בטוח שראית את זה גם, הרבה חברות אומרות, אלו, אלו, שכחנו ש-AI טוקנים עולים כסף, לא ידעתי ש-AI עולה כסף, תחזירו את העובדים לעבודה.
היה גם סיפור כזה שחברה כאילו מצאה חצי מיליארד, זה לא היה נכון, זה 500, כאילו זה חצי מיליון.
כן, אנשים אוהבים לנפח, אבל זה עדיין כסף.
אני רוצה לשים רגע דברים על השולחן כקונטקסט לסיפור הזה. אם אתה לוקח בחשבון שהממוצע שכר בענף ההייטק הוא באזור 32,000 שקל, אתה מוסיף לזה את ה-1.3, את ה-30%, אתה מגיע לשם ל-41, משהו כזה, ואז אתה מחלק את זה ב-3, שזה שער הדולר, אתה מקבל את זה זאת $630 עלות עבודה ליום, לא בחודש שיש חגים. אוקיי? אם תיקח חגים, זה בטח, לא יודע, $700, אוקיי? שנתי, אתה יודע, משהו כזה. 700 ומשהו דולר. ליום עבודה אחד, אוקיי? ממוצע של עובד הייטק. אוקיי? פרופורציות לגבי מה שאמרת.
צריך גם לשים את זה בתוך סוגריים, שמגדירים גם את רמת התוצר. נכון? זה גם, זה לא סתם העובד הייטק, זה גם מה הוא מייצר כשהוא עובד.
אתה לא מגדיר את רמת התוצר, אתה מגדיר את רמת הציפייה. הוא לא תמיד עומד בזה, כמו מודל זול אחר.
סבבה, אוקיי, נכון. אוקיי, אז בוא נגיד את זה ככה, יש לנו את העובד, את אותו עובד שאנחנו תמחרנו אותו כרגע בכמה, $600 ליום, נגיד, ממוצע?
$631, אני מבקש, כל דולר פה הוא קריטי.
אוקיי, אז $631 עכשיו, זה כמה תמחרנו את העובד הזה שלנו פר יום בתעשיית ההייטק.
לא קורה לך.
בוא, ברשותך, אני אתן זה, אני רוצה לשים את זה על, על, על המנעד, עוד פעם, תשלום יומי, אז בוא נשים את זה על ה-low, super low cost, $200, אוקיי, שמהצד השני יש לנו את ההייטק ב-$630, נשים את איפשהו שם על, על, על הספקטרום. הספקטרום של ה-AI, נחלק אותו לשלושה, בסדר? נגיד כזה, כזה light, medium, heavy, נראה לי, נשחק את זה ככה לפי סוג המשימה, בסדר? אז מה זה משימות שהן light? נגיד, בוא תקרא את כל האג'נדה, תכין מייל מקדים לקראת הפעילות שיש לנו, ותכין אותי לקראת הפגישה, וכן הלאה, אוקיי? אז פה אנחנו מדברים על ניתוח חשיבה, עומק חשיבה שהוא די נמוך, די סקירה בסיסית על הטקסט ועל הדאטה שיש לו, לא הרבה מדי, די מקוטלג. נגיד, הוא כנראה ייקח לנו באזור ה-100 עד 300 קרדיטים לדבר הזה, אם אנחנו מתחילים לדבר בקרדיטים עכשיו, איפשהו בין דולר ל-$3 לדבר הזה, בסדר? אז עוד פעם, אם אני מסתכל עכשיו רגע על הזמן שלי, ואני מתבחר את הזמן שלי, יום עבודה כ-$200, כמה זמן אני שם עכשיו מתוך 6 שעות עבודה בפועל על הכנת אג'נדות לקראת הפגישה, כמה זמן עכשיו הייתי משקיע בזה, נגיד, לא יודע, 0.5 שעה, 20 דקות, אני מיומן אפילו וגם זורק, אז נגיד 5 דקות, לא משנה איך אני אפרק את זה, זה יוצא יותר מדולר. אבל נגיד איפשהו, זה בעולם של ה-AI, אז ה-AI עולה לי פה בדולר, נכון? יופי. עכשיו, השימוש הבינוני יהיה נגיד בעולמות של בוא תבנה לי מצגת של 10 שקפים, תשווה בין המספרים, קח את האקסל הזה, תוציא את הדוח להנהלה.
$70 לשעה,
אוקיי, אז כן, אז נגיד $70 לשעה, בוא נחלק את זה ל-5, וזה עדיין לא יוצא דולר, לא משנה איך נעשה את זה. אז אמרתי עכשיו נגיד משימה שהיא בינונית, מדיום, בוא נגיד יצירה של מצגת, כולם אוהבים לייצר מצגות, מתים על מצגות פאורפוינט ועל 2 שקפים להנהלה, חולים על זה, אז פה אנחנו כנראה נשתמש באיזשהו חשיבה בינונית, אם הגדרתי איזשהו טמפלט מראש, ואני רק צריך להזריק את הטקסט פנימה, אז אנחנו מדברים על נשניקה, אני לא יודע, הוא ישתמש באיזה 400-700 קרדיטים, איפשהו באמת, עוד פעם, בין $4 ל-7 דולר להכנת מצגת. כמה זמן החבר'ה שלי היו עד אותו רגע, מממשים בלהכין את אותה מצגות, אם אמרנו $70 לשעה, נגיד שהוא עושה את זה, לוקח שעה לבן אדם להכין מצגת, זה כמה שזה לוקח, אם לא יותר, דרך אגב, עד שהוא מסנטז את הדאטה, עד שהוא מצמצם, עד שהוא מחליט איזה מילים הוא רוצה, עד שהוא מחלק את זה, עד שהוא מוצא בכלל את הכפתור שמיישר לימין. למה? כי זה בהדבקה, זה יצא לו משמאל לימין, והוא רוצה מימין לשמאל, כי אצלהם עובדים בעברית או להפך. אז קו-פיילוט ייקח לך באזור נגיד $4 לדבר הזה, $7, זה נשמע המון.
ליישר לימין $4?
לעשות את כל ה10 שקפים מיושרים לימין, $4.
אומייגאד.
אוקיי, ואם אנחנו מדברים עכשיו... שילמתי
ישר לימין, זה יותר זול.
עוד רגע נדבר על זה, כי עשיתי משהו מצחיק עם האירוע הזה. ובסוף אנחנו מדברים על השימושים הכבדים, אז מה זה שימוש כבד? בוא תקרא את כל תבנית הקופירייטר של הסטודיו, ותפיק יום סדנה מלא, כולל אג'נדות חזון, מסגרות עבודה, תדריך מקיף, פר בן אדם, ויעדים שאנחנו מכוונים אליהם, בלה בלה בלה. 6 תוצרים שונים תחת פקודה אחת, בסדר? מדברים פה כאילו על מלא זה. בואו נגיד ייקח איזה 1,000 קרדיטים, אז יצא $10 פר משימה. בואו ניקח את כל האירוע הזה, בסדר? בואו ניקח את שלושת המשימות.
אפשר להבין כמה טוקנים זה לקח, או שאנחנו כבר לא מדברים על טוקנים, זהו, הקצו אותנו.
הקצו, זהו, נגמר, עזוב, לא יודעים למדוד את זה בטוקנים, זה מסובך מדי לבני אנוש, הסיפור הזה של טוקנים, עוברים לקרדיטים.
מיליון טוקנים היום, אנחנו יודעים כמה הם עולים, יודעים כמה השימוש, יודעים מה קורה עם זה, זה מדיד. ואם מישהו בא ומשנה לי את הגבינה, זה כאילו, אתה יודע, זה
לך תתווכח איתם. לך תתווכח איתם, אחי.
צריך לדבר על הסיפור הזה.
אבל בוא נדבר על זה שבאותו יום, אתה, הכנת כמה דרפטים למיילים, ענית על כל המיילים, ניקית את האינבוקס, אוקיי? שבו, אנחנו יודעים שאף אחד לא מנקה את האינבוקס שלו ביום. אבל נגיד שניקית את האינבוקס. ובאותה נשימה גם הכנת את השקפים להנהלה שביקשו ממך לדוח הרבעוני, שאתה צריך לעשות, ובאותה נשימה סגרת את כל התשתית הזאת של מה שהיה תחת אחריותך, לאוף סייט שתכננתם, ואת כל האירוע הזה עשית לפני ארוחת צהריים. זה עלה לך, כל הסיפור הזה, $20, אחי. $20 ליום שהעובד, אותו עובד ספציפי, בזבז, לא נכון, הוא ממש לא בזבז, זה ממש לא בזבז, לדעתי.
החברה השקיעה.
השקיעה, אבל כרגע עדיין מודדים את זה בצורה של הוא בזבז, כי אף אחד לא מבין את הרמת ההשקעה והתוצאה, כי לא מודדים את זה, אפשר לא יודעים להסתכל על זה, אבל הוא השקיעה, / בזבז, $20. באותה נשימה, יש מצב שרק השלושת המשימות האלו, לנקות את האינבוקס, להכין את התכנים לאותם, לצמצם מלא בלגן לשתי שקופיות, שאנחנו יודעים שזה הרבה יותר קשה מלהכין הרבה יותר שקופיות, להוציא את רק מה שרלוונטי, בלי AI, כן? אנחנו מדברים על פוסט AI מול AI, ולהכין את כל לסדר את כל המצגות ואת כל העבודה ולייצר את כל הגרפים וניתוחי פערים ותתתתתת בשביל אותם 6 תוצרים שונים לאוף סייט, אחי, אולי מסיים את זה גם בשבועיים. אם זו חברה רצינית, עם הרבה דאטה שלוקחת עצמה ברצינות ועושה, אתה יודע, אנחנו מדברים על, אחי, אולי מסיים את זה גם בשבועיים. אז יש פה איזושהי מטריצה שצריכה להתחיל למדוד שווי משימה, מה המשמעות של כל משימה, כמה היא עולה לנו בזמן אנושי, כמה אפשר לייצר בזמן, כלומר, מישהו חייב לעשות cost analysis ל-use case, ולהפסיק לעשות cost analysis לטוקן. אני חושב שזה כלכלי רק במידה, ואותו מפעיל מבין איך להפעיל. אוקיי? כלומר, בסופו של דבר אתה הולך לראות שכל עובד שמממש את אותו co-pilot בסיפור שלנו, כנראה הולך להוציא באזור בין 150 ל-200 דולר בחודש. אוקיי? כל יום, אם הוא עובד 20 יום בחודש, והוא נגיד מבזבז 10, בתוך ה-20 יום, $10 על משימות שהוא נותן לדבר הזה לרוץ,
זה 200 דולר.
זה 200 דולר, אוקיי? על סוגים שונים של משימות, הוא עושה, זה יהיה לו 20 משימות קלות, ו-10 משימות כבדות, ו-5 משימות כבדות מאוד. אבל בסופו של דבר...
למה לא לקנות פול של החברה, של
אתה יכול, הם ישמחו מאוד, יש לך אפשרות כזאת.
יש כאלה פחות.
יופי, אז יש לך אפשרות כזאת, זה כבר בקוסט מנג'מנט, באדמין סנטר, אתה יכול להגדיר כמה טוקן, כמה כסף אתה מגדיר. אתה יכול להגדיר כמה כסף כל יוזר יכול להשתמש כל יום. אתה יכול ממש לבוא ולהגיד, אני מרשה לרותם להשתמש ב-$100 קרדיטים החודש, ואם הוא מתקרב לשם כשהוא מגיע ל-70, תשלח לי פינג ותעדכן אותי שהוא עומד לסיים. ואז אני יכול לבוא לרותם ולהגיד לרותם מה עשית. כן.
ואם אני רוצה להשתמש במערכת לוקלית, כאילו ליהנות מכל האקוסיסטם היפה הזה, במערכת שהיא לוקלית אצלי, אפילו בקלאוד, יש לי מודול משלי, אני רוצה להשתמש שזה ירוץ במודל שלי, שאני אימנתי, עשיתי וזה, whatever, ואני לא רוצה במודל של קלוד, פייב ופאבל וכאלה, אלא מודל שהוא שלי. האם זה יכול לרוץ?
זה מה הלוגיקה של מייקרוסופט? על מה אתה מדבר? לא יודע. לא יכול לענות לך על זה, כי אני לא יודע. אני כן יודע להגיד משהו אחר. אני כן יודע להגיד במרוצת שלושת השנים האחרונות, בהתחשב בזה שכל 30 יום יש מודל AI טוב יותר, בהגדרה טוב יותר, שמפרק את הבנצ'מרקים מחדש, ומגדיר מחדש מה זה נחשב הסוטה של מודל AI, אתה לא רוצה, לדעתי, כארגון, להתחיל להתעסק בדאטה סנטרים ובהרצה של מודלים לוקליים ולהיות האבא ואימא שלהם ולעשות את כל הזה.
אתה תגיד לי מה אני רוצה להתעסק ומה לא. כשאני הולך מבזבז פה חצי מיליון או מיליון דולר על קרדיטים כמו שאת קורא להם, אני מרגיש פעילו כמו, אתה יודע, זה רולטה ברולטה, זה רולטה. אתה מדבר איתי על קרדיטים, עוד מה תגיד לי צ'יפים בכלל, תגיד לי, די, נו.
אז הנה, זה מה שאתה אומר, אתה בעצם בא ואומר לי, עומר, עזוב אותי, אני תן לי לקנות את החוות שרתים שלי, תן לי להביא אנשים, דאטה אנליסטים, שישבו וידייקו את הדבר הזה, ויממשו לי מודל טוב יותר, וכל פעם שיוצא איזה JLM כזה, ינסו להוריד אותו, כי עד לפני חצי, אנחנו רואים מודל מלפני חצי שנה, וברור לנו שהוא לא מסוגל לעמוד ביכולת למול מה שמודלים הכי טובים עושים היום. אז את בעצם, מה שאתה שואל אותי רותם, גיד של סוג החברה.
איפה הנקודה שזה כבר לא כלכלי לי?
כשאין לך שמץ של מושג מה לבקש. כשאנשים לא. סתם מריצים לא. שדו, לא. מריצים AI בלי יכולת מדידה.
אנחנו מדברים נטו כלכלה. זה נטו עניין כלכלי. עד איזה גבול אני בא ואני אומר, זה לגיטימי לבזבז כסף בעולם תוכן של מייקרוסופט, על מודלים תחת מייקרוסופט, ומתי אני רוצה להגיד, חבר'ה, די, הבנתי את הקונספט, אני אעשה את זה לעצמי. אני מרגיש כמו אילון מאסק, קמתי יום בבוקר כמו אילון מאסק, אתה יודע, יש לו תמונה באיק שהוא פרסם עם האקדח והבירה, אתה יודע, איזה בוקר הלך לישון עם איזה פרסם, החליט שפרסם, בא לו, איש הכי עשיר בעולם, בא לו, פרסם, קמתי כמו אילון מאסק, בא לי לא לשלם למייקרוסופט מלא כסף, ואני רוצה לעשות את זה אצלי. האם התשתית של מייקרוסופט תתמוך בי או לא תתמוך בי? זו שאלה חשובה וקריטית.
אני כרגע, נכון לעכשיו, נכון להיום בבוקר, נכון להיום בבוקר היא לא תתמוך בך, כי כל מה שאנחנו מדברים עליו חי בתוך העולם של 365.
אוקיי, הבנתי. אז אני ב-365 לא יכול לעלות מודל שלי ולהריץ אותו, כמו Hugging Face כזה, מודל משם, או
לא שאני מכיר.
תכלס המודלים של אג'ור ולהריץ את זה משם.
אם אחד המאזינים שלנו מכיר משהו אחר, אני אשמח שישתפו אותנו. אני אישית, מהמחקרים והבדיקות שלי, לא ראיתי שום דבר כזה. אני כן ראיתי יכולת להשתמש במודלים שונים. רגע, שנייה רותם. אני כן ראיתי יכולת להריץ מודלים שונים דרך האג'ור. ובסוף אתה כן יכול לבוא ולבחור דיפסיק, נגיד לצורך העניין, שירוץ כתשתית,
אבל
מניח.
אבל זה דיפסיק של מייקרוסופט.
בדיוק, אבל זה עדיין עולה פחות. אז כאילו, אם המודלים ימשיכו להפוך להיות טובים יותר, מה שנקרא, ויש מודלים שעולים פחות, אתה עדיין תוכל לממש מודלים זולים יותר, וזה נכנס פה למקום של כלכלה, שמדברת בעצם על עוד הפעם, תוצרים. מה התוצר שאני מייצר, מה העלות שאני מוכן לשלם עבור התוצר הזה, וכמה התוצר הזה שווה לי.
אנחנו פרטיזנים, יש לנו משהו בלב שצועק לך, אני רוצה יותר בזול. אני לא רוצה לא לשלם. אני רוצה לעקוץ את המערכת. זה צועק מבפנים.
אתה יכול לרצות לעקוץ את המערכת, אבל בינתיים המודלים האלה הם לא פרטיזנים, הם אמריקאים, והם יושבים בצד השני של העולם.
גם סיני, הלו, אמרת דיפסיק. הלו, סיני.
נכון, גם סיני. אנחנו פה בישראל לא משתמשים באמת בסינים, לא שאני ראיתי. השורה התחתונה היא כזאת, רותם. האם $6 ליצירת מצגת זה יקר או לא?
כן.
זה השאלה.
יקר.
אוקיי?
יקר,
במונחי
אני רוצה
תוכנה מסורתיים,
זה
סבבה, במונחי תוכנה מסורתיים, כן, אולי אתה צודק, אולי זה יקר, אך מול העלות השעתית של יועץ, של מנהל, של מישהו שאתה משלם לו, ומי שאי
לא
פעם שילם
אותי,
לחברה.
יש לי את ג'ימי, יש לי את קלוד, ויש לי את ג'פטו, ואני רוצה שהם יריצו לי מצגת, ובזול, ואם אפשר בחינם, תודה רבה. אני לא מבין מה הבעיה פה.
אני לא איתך, אני לא מסתכל על זה ככה. אני ממש לא מסתכל על לחתוך את עלויות האלה לאפס. אני ממה שמעניין אותי,
הרצון שלי אפס.
גם סנט. אני מבחינתי, כשאני מסתכל על הדבר הזה...
אם אתה רואה את החומרות של המחשבים שיש, שמוכרים לנו היום, ואתה מבין שכל מחשב שנמכר לנו היום, יכול להריץ מודלים פרטיים, הטלפון שלי יכול להריץ מודלים פסיכיים עליו. למה לא להשתמש בזה?
כי המודל שלך לא באמת יכול להריץ, נכון לעכשיו, להיום, להקלטת פרק זה, לא הטלפון שלך ולא המחשב שלך, מסוגלים כרגע לוקלית להריץ את כמות הדאטה, ההקשרים, הלוגיקה, 24/7, כמו שהיית מצפה כדי לקבל את התוצרים שאתה רוצה, זה פשוט עדיין לא עובד. אתה עדיין צריך להתאמך במודלי יסוד הגדולים שמסוגלים לעשות את הדברים האלה, להחזיק קונטקסט שמגיע מכל הארגון, שיושב על דאטה שיושב בכל הארגון, אם אתה רוצה את
ה-IQ
הגדול הזה.
מיליון טוקנים קונטקסט, זה הדבר הכי גדול שמוכרים לנו היום בטופ טיר.
אז נדבר על זה.
יש גם 10 מיליון אגב כאלה שמוכרים, אבל זה לא בטופ טיר. ואני חייב להגיד, בוא, החומרות היום מתחילות להיות רציניות.
למשחק ROI, כמו שאני רואה את זה, אתה חייב להסתכל על עלות המערכת מול שווי זמן אדם, זאת הפונקציית המדידה היחידה שיש לך כרגע, אחרי שאתה מסתכל על שווי זמן האדם למול עלות המערכת, אתה יכול להסתכל גם על רמת התוצר ולהכניס את זה למשוואה. אבל בסופו של יום, אני, רותם, לא, אני רואה את זה בצורה כזאת, אני, אתה יכול לחשוב אחרת, ויכול להיות שיש פה עוד החבר'ה שחושבים אחרת, אבל אני מסתכל על זה לא בצורה של לחסוך עלויות של AI לאפס, אלא לוודא שכל דולר מניב שעות עבודה שנחסכו או איכות תוצר ששופרה. בסופו של דבר, אני כיחידת רווח והפסד, כיחידת רווח והפסד, מה שמעניין אותי, זה לייצר יותר תוצר בפחות עלות ותו לא. וזה לא מעניין אותי אם זה עלה 10 דולר כרגע או 8 דולר, בהתחשב בזה שלפני זה עלה 100.
מה שאתה עושה לי פה, אתה בעצם קוסם, שבא ואומר לי, תסתכלו איזה יפה, אני מוציא לכם פה איזה משהו, ובעצם אתה מסתיר את הקסם ביד השנייה. אני כבעל חברה, זה שזה עולה 6 דולר לעשות מצגת, זה נחמד מאוד, אבל אני, שיש לי 1,000 עובדים עכשיו, 2,000 עובדים עכשיו, ואני ביום החברה שלי מייצרת... במקרה הטוב, 100 מצגות, אני חושב על 600 דולר על יצירת מצגות, אוקיי? וכאילו, אני בא ואני אומר, אוקיי, רגע, שנייה, אני, המטרה שלי היא להרוויח כסף, לא לבזבז פחות, כחברה.
זה לא משנה מה אתה חושב.
ולכן אני רוצה למצוא פתרון יותר טוב.
אז יפה, אז כמו שאני רואה את זה, זה לא כל כך משנה מה אתה חושב, כי בסוף אתה תשתמש במה שיתנו לך. ואתה יכול לנסות ולהגיד, אני עכשיו יבוא ויקח מודלים לוקלית ויריץ אותם פנימית וכן הלאה. אם אתה לא בתוכנה סלש מפתח 20 שנה סלש מבין מה אתה עושה, אלא אתה חברה לניהול פרויקטים בנדלן. אחי, הם לא יעשו את זה, הם לא מבינים את זה. עזוב, חצי מה... בוא. לא חצי, 90% מהלקוחות שלי בסוף עובדים עם אינטגרטור חיצוני לענן מייקרוסופט. אפילו אין להם מישהו פנימית בתוך הארגון שמנהל את זה, אין מנמר בפנים או סיסו או מישהו שאחראי על הדבר הזה, אלא יש מישהו שאחראי על IT שמממש, בתקווה יש מישהו שאחראי על IT שמממש את זה החוצה. ו-80% מהחברות בעולם הם כאלו. ועד שלא ישתנה המצב שבו התשתית שקנית הביתה, כמו שאמרת, הלכתי לאושר עד, קניתי מחשב, והוא מגיע בי דיפולט עם AI מספיק חזק כדי להריץ, זה לא ישתנה, וכשזה יקרה, התאווה שלך והרצון שלך לייצר דברים עוד יותר מטורפים, כי אתה תראה בחוץ דברים עוד יותר משוגעים, ועוד חלליות הרבה יותר מטורפות מזה, זה בסוף ככה זה עובד, העולם הולך למקום שמבטיחה אופטימיזציה של יחס עלות לשימוש הארגוני, יחס עלות שבא ואומר כמה את מה אתה צריך לייצר, על למול התוצר זה כמה תשלם. לא בהכרח כמות הטוקנים, למול השווי והרמה, מה שזה נותן לך ומה שאתה מפיק מזה. אנחנו רוצים מהדבר הזה חתיכה, לא בהכרח מכמות האנרגיה שצרכת. אם אתה רוצה לשלם על כמות האנרגיה שצרכת, לך תמצא מודל סיני, תתקין אותו אצלך, תריץ אותו, תטפל בו, תלטף אותו, תדאג לו, לבריאות שיהיה לך. אתה רוצה להשתמש במדענים שלנו, שחוקרים ומייצרים ובונים עכשיו פקודות של backslash goal
backslash agent וזה. אתה עוד פעם משווה אותנו ואתה מרחיק אותי מהסינים. אין מדענים, הם לא עושים דברים, הם לא משקיעים בי, הסינים לא משקיעים בי, די, אל תגיד את זה.
בסדר, לך תתחיל עכשיו בורותם, כל פעם שיוצא מודל חדש, תוריד עכשיו את המודל החדש, תעשה עכשיו...
אף אחד לא אמר שאתה חייב לעשות את זה כל פעם שיוצא מודל חדש.
סבבה,
מודל טוב שרץ שנים, עדיף לי על כל שבוע להחליף.
אתה רוצה להגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שאתה מוכן להישאר עם מודל חצי שנה בלי להחליף אותו? אתה עכשיו, כן, רותם, שאחרי
כן.
שנגעת,
התשובה
זובי.
היא כן.
זובי.
כן, התשובה היא כן.
זובי.
אם הוא נותן לי מענה, כן. התשובה היא כן, נות... ובגדול כן.
אז אני יכול להגיד לך, למה בכלל אתה צריך מודל AI? אתה יכול להשתמש באותם עובדים שהיה לך עד היום, הם גם נתנו לך מענה. הוא נתנו לך מענה. יותר, מה זה אומר יותר זול? הוא יותר זול פר שעה, או יותר זול פר כמות תכנים שהוא מייתחיל לייצר? אני עכשיו, אתה היום עובד עם, 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 עם פייבל, הוא מריץ 80 אייג'נטים, רופא, לא, 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 לא. אומר... אתה מריץ פייבל, אתה מריץ פייבל שעובד עם 80 אייג'נטים במקביל, ואני אומר לך, רותם, לי יש מודל שמריץ 8,000 אייג'נטים במקביל, והם עושים עבודה בת זונה. זו ביטה נשאר עם ה-80.
שהקאטין אייג' הוא חותך, הוא מדמם, אוקיי? והוא לא מתאים לכל אחד, אוקיי? חברות בסופו של דבר לא רצות על הייפ, הן רצות על... על... על פלטפורמה שמניבה בצורה קבועה בסקייל. עכשיו אני יוצר רגע את הדיון שלנו, ואני פונה למאזינים הטובים שלנו. באיזה צד אתם? בצד שלי, ההגיוני, זה שהיה, זה, זה, זה שרואה את החברה, או בצד המתלהב של עומר שרוצה כל חודש להחליף מודל, והוא לא יודע מה הוא יקבל שם, אוקיי? אז תרשמו לנו בתגובות, זה קריטי וחשוב שנוכל להבין כמה עומר טועה.
אוקיי, אוקיי, רגע. ובמקביל לזה שאנחנו נבדוק את זה, אני כן רוצה, אבל ברשותך, לדבר על שלושה כללי זהב לשליטה בעלויות בפרודוקטיביות ככה לסיום.
כזה, כן.
כדי לא להשאיר, את, ה, לא להשאיר את, ה, את המאזינים שלנו עם, רק עם סימני שאלה, אלא עם קצת
ממש, ממש
צעידה לדרך. אוקיי, אז... עקרונות הזהב, בסדר? וזה תלכו, כשאתם הולכים עכשיו, אתם הולכים להתחיל לתכנן את כלכלת הטוקנים שלכם, קחו את זה בחשבון, בסדר? ואם ה-CFO של הארגון עדיין לא הבין שזה חלק מהמשימה שלו והעבודה שלו, שלחו לו את הפרק הזה ותנו לו שתי סתירות, למה זה לא חלק, זה חצי מהעבודה שלו, בסדר? לתקופה הקרובה. אחד, אין סיבה להשתמש בפטיש אוויר בשביל מסמר. לבבא, יש מסמר אחד, לא צריך להשתמש בפטיש אוויר בשבילו, צריך להבין שיש לי הרבה עובדים מתחתיי, לא אחד, אין שום סיבה להריץ מודל יקר על משימה זולה. זה סקיל שצריך לפתח, להכניס אותו בתוך המדיניות, לוודא שהעובדים מבינים את זה, ולהכשיר אותם על היכולת להפעיל חשיבה בתהליך בחירת מודלים. אני לא צריך להפריץ את קו-וורק למשימות כל כך פשוטות, מצורך הדיון הזה לדוגמה. הדבר השני, להימנע מהעלות של תבניות כבדות. להפסיק להשתמש בפאורפוינט כדי לתת קונטקסט, להתחיל להשתמש במרקדאון כדי לתת קונטקסט. זה שווה
HTML,
ארגז של כסף. או ב-HTML. כן, לשבת ולבנות תשתית, זה לא בהכרח אומר לשבת ולהתקין מודלי בינה מלאכותית. אלא זה לבנות איזשהו מערך תשתיתי שמותאם למצב שבו כל AI שיגיע, סיני או אמריקאי, יצליח להבין מה הוא עושה שם ברמה הגבוהה ביותר, וזה לא קשור עכשיו ל-AI. דה פקטו, זה קשור להכנה לקראת AI. מה שנקרא, פה תהיה מרפסת בעתיד. לכן התשתית תהיו ברזלים שיצליחו להחזיק אותה. הדבר השלישי, לתכנן ממש ממש טוב את כמות האיטרציות. אם כל איטרציה עולה כסף, כדאי שנשב ונתכנן פרוטוקולים למה מגדיר משימה ומה מגדיר תוצר טוב. אוקיי? מה שאנחנו מכירים מקלוד כ-readme file למיניהם, אוקיי? של איך לעבוד, agent MD וכל הדברים האלה שמגדירים, אני צריך בדיוק, כמו שיש לי agent MD, task MD. אני צריך שאם יש לי עכשיו משימה שהיא די רפטטיבית וחוזרת על עצמה, בעולם של קלוד זה נקרא סקילים, אוקיי? אבל חשוב שהוא יבין שהוא מממש סקיל ספציפי, והסקיל הספציפי הזה מדויק לפי כמות הטולים, הצרכים, התהליכים שהוא מבצע אחד אחרי השני, זה משהו שצריך לשבת ולחשוב עליו. זה בסדר לבוא ולהריץ סנדבוקס, שבא ואומר, בוא ננסה, בוא נריץ כמה אופציות, בוא נראה את רמת התוצר, נעשה ריברס אנג'ינירינג, נחליט מה התהליך הכי טוב, אבל צריך להחליט שעושים את זה, זה חלק מתהליך בניית התשתית. אם לא תהיה תשתית, וניקח את כל הבלגן שלנו, ולתיקייה שלנו עדיין קוראים משה, ובתוך משה יש לנו את פרויקט 48L מקף תחתון 4D, בסדר? כי ככה זה יצא מה-ERP כשמשכתי את זה, אתם הולכים לשלם על זה ארגז, בסדר? רק על זה שלא שיניתם את השמות וסידרתם את זה בצורה שאפשר להבין אותה. אז שלושה כללי זהב לדבר הזה. כמו שאני רואה אותם. העולם שלנו, של ה-AI, הוא הולך להתעדכן בצורה מטורפת. מה שאני אומר לכל מי שמדבר איתי, אני מדבר את זה על הכוחות שלי, אני מדבר את זה על החברים שלי, אני מדבר את זה על קולגות שלי, ורותם ואני מדברים על זה כל הזמן, אוקיי? תבנו תשתית, ה-AI ידחוף את התשתית, התשתית ידחוף אתכם, אתם תהנו מהרוח הגבית שמביאה איתה התפתחות. לא תבנו תשתית ותרדפו אחרי איזה מודל הכי טוב ולמי מקבל לרישיון למה, תמשיכו לבזבז ארגזים של כסף בלי יכולת למדוד תוצאה אמיתית. בסדר? בסוף זה החלטה שהיא אסטרטגית. איפה אני שם את הזמן שלי? על לבנות תשתית. תשתית, תשתית, תשתית. אמרתי מספיק תשתית, נראה לך שהבינו אותי.
תשתית. אמרתי לך גם, תשתית.
מצוין.
אינפרסטרקצ'ר.
אינפרסטרקצ'ר.
מגוון.
מגניב מאוד. רותם, היו עוד מיליון דברים שיצאו, אבל אני חושב שנגענו במה שבאמת באמת חשוב, לא יודע, לטעמי, מתוך מה שאני ראיתי, נכון? חברים, אם יש דברים שלא נגענו בהם, שאלות שאתם רוצים לשאול, רעיונות שאתם רוצים להביע, או כל דבר אחר, אתם מוזמנים לשלוח לנו, אנחנו נשמח לקרוא, להתעניין, לחקור, לבדוק, ואם זה באמת מעניין, אנחנו גם נדבר על זה, נכון?
תקציב הפרסום שלנו הוא אפס, לא כמו שאתם משלמים על הטוקנים שלכם. אז אם אתם יכולים לפרסם אותנו, לעזור לנו ברשתות, תכתוב דברים מעניינים, ולהפיץ את הבשורה הטובה של AI וחברים, אנחנו ממש מבקשים שתעשו את זה. זה יעזור לנו, יעזור גם לכם, כי יהיה על מה לדבר ביום שישי בערב עם המשפחה, בארוחה.
לגמרי, ככה. רותם, הכנת לנו שיר?
אני רוצה להגיד משהו שנגע לי ללב, שבשבועיים האחרונים, מאז הפרק האחרון, שלחו לי, זה 5-6 אנשים שונים שהם שמעו את האלבום האחרון שלי, וכל אחד אמר שזה האלבום הכי מטורף שהוא שמע. זה באמת אלבום באמת מדהים. הצלחתי לעשות שם משהו שלא הצלחתי לעשות בהרבה מאוד אלבומים. אני הרב, לקחתי שם השראה קצת מ-Infected, קצת מדברים אחרים, ויצא איזשהו אלבום מאוד מאוד מיוחד, רוק מיוחד, ניו אייג'י כזה, שעושה דברים מעניינים. אמרתי שאני הולך לעשות כיוון חדש ושונה, שלקחת את זה קצת יותר להופעות לייב. השיר שתשמעו עכשיו הוא שיר מהאלבום החדש, אוקיי, Static on the Line, שקוראים לו צ'יפ דופמין, אבל בגרסת הלייב, אוקיי? עומר, עומר הררי, תודה רבה, היה לי ממש ממש נעים. אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה, ביי! Seven tabs and a finger on the click. The thumb has got a mind that the brain can't beat. I'm a soldier of the scroll on a permanent retreat. A little buzz, a little ding, a little ping in my hand. A little angel, little devil, little salesman, little brand. A little stranger in a stadium with the flag in his fist. Telling me my whole damn life is a thing that I missed. And the hit keeps coming and the hit keeps fading. And the hit keeps coming and I keep on trading. Every honest second for a flickering scene. Pour me one more, pour me. Pour me one more, pour me. Cheap dopamine, cheap dopamine. Pour me a little, pour me a little. Pour me a poison clean. Cheap dopamine, cheap dopamine. I'm a king with a crown made of plastic on a 6-inch silver screen. Oh. To me, give it to me. Give it to me. Yeah! Said I call my brother, said I write my book. Said I'd be a person that my younger self could look in the eye and recognize. Instead I'm hypnotized by the strangers and the strangers and the strangers in disguise. A little outrage, little gossip, little nothing to defend. A little argument with no one that I never even win. But the heart rates up and the body thinks it's real. So I take another bite of a meal that ain't a meal. And the hit keeps coming and the hit keeps fading. And the hit keeps coming and I keep on trading. Every honest second for a flickering scene. Pour me one more, pour me. Pour me one more, pour me. Cheap dopamine, cheap dopamine. Pour me a little, pour me a little. Pour me a poison clean. Cheap dopamine. I'm a king with a crown made of plastic on a 6-inch
Here's the part that makes me sick. I put it down to write this verse, and I picked it up again. I picked it up again. I picked it up again. And I'm not above it. I'm not above it. I'm not above it. I'm in it. Yeah!
Cheap dopamine.